טוב, ערב טוב. אני מתכבד, שמח לפתוח את המפגש הזה של בית מדרש תנ"ך. אנחנו מקדישים אותו לזכרו של מורנו ורבינו הרב ברויר, זיכרונו לברכה, שהסתלק השנה לבית עולמו. שני הדוברים השנה, הרב חנוך, דוקטור חנוך גמליאל, שיוצא בתחום המסורה, ולאחריו חתנו של הרב ברויר, רב אביה הכהן. הם שניהם לימדו איתי יחד עמיתים שלי במשך שנים רבות בישיבת הקיבוץ הדתי. הם זכינו להארת פנים מיוחדת מצידו של הרב ברויר לישיבה. הוא היה בשנים האחרונות מבלה בישיבה ימים נוראים, חג השבועות, והוא הראה פנים מאוד טובות כלפי בית המדרש, ומאוד מעריכים את האהבה הזאת, הייתי אומר, שהוא הריף עלינו. מה שלי גם נתן זווית אישית שונה על הרב ברויר, אולי ממה שהיה זכור לי בזמן שלמדתי בשיעורה בישיבת הר עציון. שם כמורה הוא היה מזעיף בנו פנים, היה דורש מאיתנו, צועק עלינו, ודווקא בחגים ראינו אותו יותר בחוג המשפחה, זכינו לראות את האישיות הממש נעימה ואוהבת שלו. יש כמה רב ברויר, יש כמה בחינות ברב ברויר, אז זכינו. אנחנו גם מאוד שמחים שביתו דוקטור אלישבע הכהן נמצאת פה ערב. הרב ברויר היה רב פעלים בהרבה תחומים, למדן גדול, ואינני ראוי למנות את מכלול הדברים. הערב נתמקד בשניים. הראשון שבהם נוגע לתחום המסורה, שדומני שמעטים מאיתנו בכלל מבינים משהו בתחום, ובוודאי לא מבינים מהו החותם החשוב שהרב ברויר השאיר, למעט זה שיש תנ"ך שקשור בו. אז אני מבקש מהרב חנוך, שהוא תמיד חכם מובהק והוא גם מומחה גדול בתורת הלשון, שיסביר לנו את זה, בבקשה.
שלום וערב טוב לכולם. אני רק רוצה להקדים, בניגוד קצת למה שהרב מאיר אמר, אני באופן אישי לא למדתי מסורה אצל הרב ברויר, גם לא למדתי דברים אחרים אצל הרב ברויר, ולמרות זאת אני חושב שכולנו בבחינת תלמידיו, אלא שאני אנסה להסביר הערב למה. ואחת הבעיות היא שנדמה לי שתחום המסורה הפך להיות תחום שהוא בגדר תורת הנסתר. זאת אומרת, מדברים היום הרבה קבלה, שומעים בראש חוצות, וכל אחד מבין גדול, מרצה ומומחה וכו'. אבל אם מדברים על מסורה, איזשהו זה נשאר משהו באמת שרק יודעי כן יודעים אותו, ומשום מה נדמה לעולם שזה גם לא נחוץ לדעת את זה וזה לא חשוב. וטוב, אם יש כמה אנשים שזה מעניין אותם, שישברו את הראש. אני חושב שזה לא כך, ואני אשתדל הערב להסביר פחות או יותר מה נראה לי עיקר המפעל שלו, ותדעו שזה רק מקצת ממה שהוא עשה, אבל אני אשתדל להסביר מה אני מבין חשיבות המפעל. קודם צריך להסביר מה זה בכלל מסורה. אומרים מסורה, מסורה. בעלי המסורה זה שם לאנשים חכמים שראו את משימת חייהם לשמור על נוסח המקרא גם בכתיבתו וגם בקריאתו. בכתיבתו, כלומר בחסרות ויתרות ופרשות, סתומות ופתוחות וכדומה, ובקריאתו, הקריאה המדויקת והנכונה המסורה מדורי דורות. עכשיו, מי בכלל צריך אותם? אז התשובה היא, קודם כל, כל מי שקורא בתורה, כשאני אומר תורה, אני מתכוון גם לנביאים וכתובים, כן? ראינו תורה שבכתב. כל מי שקורא בתורה צריך אותם. איך אני יודע לקרוא פסוק? אני פותח ספר תורה בארון קודש, איך אני יודע באיזה מבטא לקרוא את זה? התשובה היא, זה המסורה המשאירה. בעצם מי שבעיקר נזקק לזה, זה מי שאולי מלמד לקרוא. היום כשמלמדים ילדים לבר מצווה, בעצם חוזרים על הפעולה של להנחיל להם את דרך הקריאה הנכונה בתורה. אם מלמדים כמו שצריך, אז מנחילים להם יותר מהפרטים. אם מלמדים פחות ממה שצריך, אז מנחילים להם מינימום. אבל ככה זה עבד בעם ישראל מאז מתן תורה. משה רבנו היה יכול להקריא בעצמו את התורה לבני ישראל. אחרי שהוא מת, לוקחים ספר תורה, צריכים לקרוא, אז אלה, הזקנים שעוד חיו בימי משה שמעו אותו. ואחר כך מה? אין דרך אחרת. הדרך היא להעביר מדור לדור את דרך הקריאה המדויקת, שלום, ואת דרך הכתיבה המדויקת. אז זה קודם כל מי שנזקק. אבל עוד אנשים נזקקים למסורה. למשל, סופר סתם. תראו לעצמכם שסופר סתם רוצה לכתוב תפילין. רוצה לכתוב את פרשת קריאת שמע שבתפילין. והוא מגיע למילה, וכתבתם על מזוזות ביתך. איך הוא יכתוב את המילה מזוזות? אני מציע לכם לפתוח את החומש, ולראות איך הוא יפתח את המילה מזוזות, איך כתוב אצלכם המילה מזוזות? אני גם אעשה את התרגיל הזה, אבל במקרה הזה התנכים שלנו הם אחידים, והכל בגלל הרמב״ם, שאנחנו כולנו כפופים לרמב״ם. והרמב״ם אומר, הרי הרמב״ם מונה את כל המילים בפרשת תפילין, בכתיב חסר ויתר, כדי שסופרי סתם ידעו. אז זה כתוב ברמב״ם, אז אי אפשר להתבלבל. כן, בפרשת ויתחנן, זה פרק ו' בספר דברים, וכתבתם, אני מדבר על מזוזות שבויתחנן, כתוב מזוזות, הו' השנייה נמצאת. וכך זה גם בתפילין שלכם. אני רק יודע מה יש בתפילין שלי, כי שם אני ראיתי את הפרשות. אבל אני מתאר לעצמי שגם בתפילין שלכם, אתם תמיד יכולים לפתוח ולבדוק. לאף פעם לא מזיק לראות שיש פרשות בתפילין ושהן כתובות כהלכה. אבל, אני יודע דבר אחד, שבתפילין של רש"י היה כתוב אחרת. כי רש"י לחומש אומר, וכתבתם על מזוזה, מכאן שצריך רק מזוזה אחת. אז ברור שאצל רש"י היה כתוב הוו בין שתי הזיינים, זה רק שם. מזה הוא מדייק דין, שצריך מזוזה רק על אחד מעמודי המזוזה. עכשיו סופטרות כאן שסופר סתם לא יודע, לכתוב כמו רש"י או כמו הרמב"ם, מה לעשות? אז בשביל זה הוא צריך לבעלי המסורה שיגידו לו. הוא לא הולך לשאול רבנים, הוא הולך לשאול את בעלי המסורה. זה ברור. אז הנה דוגמה מעשית. סופרי הסתם היום הכריעו על פי בעלי המסורה שהכרעתם רשומה ברמב"ם, אבל כאמור זה נושא שהוא מחלוקת. דוגמה שנייה, אתה רואה עצמכם של אדם רוצה לדעת אם אומרים זכר עמלק או זכר עמלק. איזה להיכנס לפרשה הזאת שגם בא הרב בוער חידש חידושים מעניינים. אבל הוא רוצה לדעת אשכנזים וזה חשוב לדעת את הדבר הזה. התשובה הכי פשוטה זה מה מנוקד שם? אבל איך יודע מה מנוקד? בשביל זה קיימים בעלי המסורה. הם יגידו מה מנוקד. אחרת כל אחד יכול להמציא כמו המורה של יואב מהסיפור ההוא בגמרא. הוא בכלל אולי יקרא זכר עמלק, אני יודע מה. על האותיות אפשר לשים איזה מבטא שרוצים. יש מסורה שמלמדת את כל הפרטים. וכך אפשר להמשיך עוד ועוד, יכולתי להמשיך פה הרי בלי סוף. אבל אני רוצה לתת דוגמה לבעייתיות שבמסורה. איך כותבים את המילה הלא? מילת הפנייה או הקריאה הלא. עם וו או בלי וו? אז התשובה היא שחלק מהמילים בתנ"ך כתובות עם וו וחלק כתובות בלי וו. עכשיו יש פסוק בשירת האזינו. הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותיי. איזה פסוק זה אני תכף אגיד לכם. בתורה תמיד הדוגמאות יותר קלות כי כפי שנבין בהמשך יש פחות או יותר אחידות. זה הלא השני בהאזינו. יש שני הלא בהאזינו. פרק ל"ב, פסוק ל"ד. הלא. אז כתוב חסר, נכון? עכשיו זה לא כל כך פשוט. כי אם תפתחו מקראות גדולות, תראו שיש הערת מסורה שאומרת שהמילה הלא הזאת כתובה עם ו. ובהערות המסורה עצמם יש ויכוח. חלק אומרות יש 12 פעמים המילה הלא מלאה בתורה, והם סימן הון, הלא אם תאיסיב שפעת, הלא נוכריות נחשבנו לו כי מחרנו, הלא לנו הם, הלא אחיך רואים בשכם, הלא לו כי פתרונים, הלא אמרתי עליכם, אתה כתוב בילד, הלא זה אשר יפתיע אדוני בו, הרבה בראשית הרבה, הלא ידעתם, הלא טוב לנו שוב מצרים, הלא בלכתך עמנו, הלא אנוכי אתונך, הלא הוא אביך קניך, יש אחד בהאזינו עם ו, הלא הוא אביך קניך, בהתחלה, אבל זה ערת מסורה אחת אומרת רק 12 פעמים, אבל המילה הלא הוא כמוס לימדי, בלי ו, לעומת זאת יש ערת מסורה אחרת אומרת לא, 13 בתורה, וזה המקום ה-13. זאת אומרת שסופר סתם שמגיע לפרשת האזינו, הוא לא יודע לכתוב הלא עם ו ובלי ו. אז עכשיו מסתדר יש גם שתי ערות מסורה. איך נחליט, איך נכריע, עוד מעט נזכיר, זה סיפור גדול. אז אנחנו בדרך כלל פותרים את עצמנו מהבעיה. יש סופר סתם שישבור את הראש. אבל האמת, ככה מחליטים מה יהיה כתוב בתורה, עד שאנחנו לומדים תורה ומדברים עליה. קודם ניתן ספר ונכת ומה כתוב, איך קוראים, זה א' וזה א'. ויכולתי להביא עוד הערות. עכשיו, אז זה, בזה עסקו אנשי המסורה. זה פועלם וזה מפעלם, לזה הם הקדישו את חייהם. חסרות ויתרות, טעמים וניקוד, כל המוני הפרטים האלה, כן? כמדומני, לפי ספירתו של יוסי אופר, מדובר ב3 מיליון פריטים, שהיה צריך לעשות אליהם הגעה בחומש האדום. זה הסך הכולל של כל הפריטים, שהניקוד והטעמים והסימנים. 3 מיליון. זה כמות, נכון? אז זה, לזה הם מקדישים את החיים שלהם, שה3 מיליון האלה יהיו מתואמים, מדויקים, והעיקר, זה הדבר הכי חשוב, מתאימים למסורת מדורי דורות, קוראים להם אנשי מסורה, לא קוראים להם מלומדים או חכמים, התפקיד שלהם לשמר את המסורה בצורה הכי מופלאה שאפשר. טוב, בסדר, עכשיו בימי הגאונים הייתה הקבוצה שפעלה בטבריה, של חכמי מסורה, ששמותם ידועים לנו, והם כל כך ידועים שאפילו הרמב״ם טרח להזכיר אותם, תראו הרמב״ם, אף אחד הוא לא עשה לו כבוד, ולא הזכיר אותו בספר המשנה תורה. כמעט אף אחד מחכמי ישראל לא נזכר שם. רבא שם, הבא איזה רבא נזכר באיזה מקום. פה טוב ושם זוכה איזה חכם תלמודי, אני לא יודע למה, להיזכר שם. אבל אחרים לא מזכיר אותם. ודווקא את חכמי המסורה הוא מזכיר. טוב, מה הוא אומר? כותב הדברים מפורסמים בלכות תפילין וזו בספר תורה. ולפי שראיתי שיבוש גדול בכל הספרים, כולם מתלוננים על השיבושים בספרים. זה קשור לעניין מה עשה הרב רויה. שבכל דור ודור אנשים רק נהנחו על דבר אחד. יש שיבושים בספרים של התנ"ך, מה יהיה? וכן בעלי המסורת, אפילו הם שכותבים ומחברים להודיע הפתוחות והסתומות, הרמב"ם מוטרד מהפתוחות והסתומות, נחלקים בדברים אלו, מחלוקת הספרים סמוכים עליהם. אז הרמב"ם אומר, אני אפתור את הבעיה. חשב שיפתור את הבעיה. ראיתי לכתוב הן הכל פרשיות התורה הסתומות והפתוחות בצורת השירות, איך שירת הים, איך שירת האזינו, כדי לתקן עליהם, כלומר לפיהם כל הספרים הוא להגיע מהם. כלומר הרמב"ם אומר, אני אכתוב וכולם יעשו כמוני. רק דבר אחד הוא לא יעלה על דעתו, שהמגיעים והמעתיקים של כתבי היד יעשו בספרו כרצונם. הרי הוא כתב באמת את מה שהוא רצה. אחר כך בא איזה מגיע או איזה מעתיק ואמר, סליחה, ברמב"ם כתוב כך, אני ראיתי בתורה בארון קודש כתוב אחרת. קדימה, לשנות, זה בטח טעות ברמב"ם. בגלל זה יש לנו בעיה, מה הרמב"ם אמר? כי כתב היד של הרמב"ם בקטע הזה, כמדומני שאין, והבעיה היא...
זה לא הגיע מכתב יד המוגר, כתב יד אוקספורד?
לא, זה רק אהבה. כן, זה...
כן,
אני לא יודע אם יש שם את זה. אני לא זוכר אם יש שם את זה, אבל בכל מקרה, לא יקרב פה לפולמוס, הרב כפח אומר את זה, לא, וזה, אבל בכל מקרה, אין לנו הספר תורה, כתב הרמב״ם, שהוא מעיד עליו, כן? אבל הרי, הרמב״ם, את זה לא היה על דעתו, אבל זה אנחנו יודעים בבירור, שכל מקום שנוגע למנהג המקובל, ירשו לעצמם אנשים מעתיקים ומגיעים, כולם היו חכמים, כמובן, להתאים את הרמב״ם לעובדות. לא יכול להיות שהוא יכתוב עובדות לא נכונות, נכון? אז סיבך אותם. טוב. עכשיו, איך הוא פתר את הבעיה? ספר שסמכנו, אני חושב שלא, כי נשאלה הבעיה עם הפתוחות האלה, אם אתה לא נשתרה אף פעם. ספר שסמכנו עליו בדברים אלו, הוא הספר הידוע במצרים, שהוא כולל 24 ספרים, זה בעצם כתב יד של בעלי מסורה, שהיה בירושלים מכמה שנים. הספר ידוע במצרים והיה בירושלים, צריך לזכור, ירושלים הייתה בשלטון המוסלמים, בימי הרמב"ם, אני מתאר לעצמי שהרמב"ם הזמין את הספר למצרים. אני מתאר לעצמי, לא כותב איך הוא הגיע אליו הספר. זה גם שאלה איך הגיע לרב רויר הספר. אבל זו שאלה אחרת. אבל הספר הגיע לרמב"ם, אני מתאר לעצמי שהוא הזמין את העותק ולא שהוא נסע לירושלים. במעמד שהיה לו, הוא היה יכול לבקש טובה מאיזה פקיד שלטוני שידאג להביא מאיזה בית כנסת בירושלים את הספר. מה, זה בעיה בשביל רופא בחצר המלכות להזמין את הספר לאיזה שנה, שנתיים? כנראה שהזמין את הספר אליו, אולי נסע לירושלים לראות אותו שם, לא יודע. בכל אופן שהיה נוסעים מכמה שנים. עכשיו איך הרמב"ם מתאר אותו? היה בירושלים להגיע ממנו הספרים, ועליו היו הכל סומכים. זה הספר הכי מדויק, הכי נכון, רק עליו כולם סומכים. תראו, הרמב"ם בא מספרד, ואתם יודעים טוב מאוד שהרמב"ם הוא ספרדי גאה, והוא לא נבהל כשהגיע למזרח לפני תורתם של חכמי המזרח. בכל ענייני תורה ודאי הרב מאיר יכול לעשות את זה יותר טוב ממני. הרמב"ם לא מיהר לבטל את מורשתו הספרדית ולא את חשיבתו העצמאית מפני חכמי המזרח. אבל כשהגיע הדבר לענייני המסורה, הוא אומר, במצרים כולם אומרים זה כך, אז אני נהם אדום, מה שכתוב שם, קדוש יאמר לו. אני גם התאמתי בעצמי למנהג המקום, למעשה המקום. למה כולם היו סומכים? לפי שהגיעו בן אשר המפורסם. לא ידוע מי זה הבן אשר הזה, אבל נגיד, אהרון בן אשר, נניח. ודקדק בו שנים הרבה, והגיעו פעמים רבות, כמו שהעתיקו, ועליו שמחתי בספר התורה שכתבתי כהלכתו. במילים פשוטות הרמב"ם אומר, לכתוב ספר תורה זה אומנם משימה, אבל הקושי זה לא כמו שנדמה לנו צורת האותיות, והסבלנות, ולדייק, ולא לטעות. זה מן הסתם לרמב"ם היה קל. הרמב"ם היה לו קשיים אחרים. איפה בדיוק יש פרשה פתוחה או סתומה? יש פרשת צו, זה מקום שעד היום לא יודעים. יש כל מיני כמה, יש כמה קשיים, כמו הלא הזה שאמרתי, כל מיני דברים כאלה. הוא הוטרד מזה. הוא אמר, אז אני אמר, דבר אחד, מסתכלים על עותק המופת שהשאירו בעלי המסורה, ולפיו נלך בעיניים עצומות אחריו נלך. תראו כמה תארים מופליג, כן? עליו היו הכל סומכים. הגיעו ודקדק בו שנים הרבה, והגיעו פעמים רבות. הרמב"ם שכל כך חסכן במילים מפריז פה בשבחו, כי כנראה מדובר באיזה מפעל נפלא ונהדר. טוב, וזה מה שהוא עשה. ובאמת, בסך הכל, נוסח תנכים, אם תפתחו איזה תנך שלא יהיה שמודפס לעברית, הוא מאוד דומה, מאוד מאוד דומה אפילו. דבר שאפילו הוא קצת מטריד. איך זה כל כך דומה, ולזה תכף נתייחס. בכל אופן, זה מה שעשו בעלי המסורה, הם שימרו ושמרו את הנוסח. עכשיו אני אסביר מה בעצם אנחנו, מול איזה בעיה אנחנו עומדים בימינו, או עמדנו בימינו. אני רוצה לעשות בעצם מה שאמר הרמב״ם. אני רוצה להדפיס, לא לכתוב, אני עצלן, אין לי כוח לכתוב ספר תורה, אני רוצה להדפיס ספר תנ"ך. מה יש? ספר שעדיין מוכרים אותו די טוב, למרות כל הבעיות היום עם הרייטינג וזה, מוכרים תנ"ך, קונים תנ"ך. אני מקווה שגם קוראים בתנ"ך, אבל קונים זה אומרים שקונים. טוב. אז אני, אז אומרים לי, תשמע, תעשה את זה לפי המסורה, זה הכי פשוט. טוב, אני בתנותי אומר, תגידו, אבל מה זה בדיוק המסורה? פה יש עוד בעל, נספר לכם סיפור. באלון שבות, אני בא מגוש עציון, באלון שבות מישהו תרם מגילת ישעיהו, שכשיגיעו להפטרות מישעיהו, יקראו ממגילת סלאב כמנהג הגרא. טוב, זה היה נדמה לי מגילה קנויה מחולה הייתה, מרוסיה, מעילית הזאת. טוב, כן, פעם אחת יצא לי לקרוא, ובהפטרת ישעיהו, שם כתוב, ולבבו יבין ושב ורפא לו, והיה כתוב שם, ולבבך יבין. אז אני קראתי את ההפטרה, וקראתי, אני קורא מה שכתוב, קראתי, ולבבך יבין, כולם צועקים, מה זה פה? טוב, צועקים, צועקים, בסדר, אני תיקנתי שיהיה. אבל זה שגיאה גסה, תסכימו איתי. טוב, כיוון שגם הייתי גבאי, הלכתי אחרי התפילה ליש אותנו סופרי סתם, מכובדים, אמרתי לאחד, אמרתי לו, תשמע, כדאי להביא את המגילה להגעה, אם יש טעות כזאת גסה, מי יודע מה יש עוד בפרשות האחרות ישעיהו. הוא מסתכל ואומר לי, אבל לפי מה הגעה? מה זאת אומרת, לפי מה? לפי הנוסח הנכון.
לפי המחשב.
לא, לפי הנוסח הנכון. אז הוא אומר לי, אבל אין כזה דבר לנוסח הנכון, יש ויכוחים. אמרתי לו, מה, יש ויכוחים? באמת, אני לא... אמרתי לו, איך זה יכול להיות? אז איך אתה, אם יגידו לך לכתוב, איך אתה כותב? אז הוא אומר, תראה, בבני ברק יש כאלה שאומרים שנוסח הגרא הוא כזה, ויש כאלה אומרים זה לא נוסח הגרא, ויש ויכוחים. הוא אמר לי, תראה, אם תבקש ממני, אני לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה הנוסח הנכון של ישעיהו, אז איך אני יכול לעשות הגעה? אני לא יודע, לא, לבבך הוא יודע שצריך להיות לבבו. אבל הוא לא יודע, אולי חסירות יתרות. הוא אומר לי, מה תשלח להגעה? אין לפי מה לעשות הגעה. ממש נבהלתי. זה המצב של ספר ישעיהו בימינו. אי אפשר לשלוח לו להגעה, כי לא יודעים לפי מה. אתם מבינים, זה לא רק ישעיהו, זה כל הנביאים והכתובים. רק במקרה, נפלנו לישעיהו. מילא, תורה ברוך השם אנחנו יודעים, יש מסורת, אבל מה יקרה אם נח? אין זה. מה מסתבר בעצם? שאם אני רוצה להוציא מהדורה, אפילו הנוסח האותיות, עוד לא הגעתי לניקוד, עוד לא הגעתי לצענים, לא יודעים. לא, זאת לא יודעים. בסך הכל לא להתבהל. הסיפורים בתנ"ך הם אותם סיפורים, וקראו שם אותם דברים, המסרים הם בדרך כלל אותם מסרים, אבל הבדלים כאלה, ואבים יהודים, דברים כאלה, יש מחלוקות, כמו שהבאתי עם המילה הלא, יש מחלוקות בניקוד, יש מחלוקות בטעמים, יש מחלוקות איך אני פותר אותם. אז מה עשו במאה ה-20 בדרך כלל? יהודים מה עשו? אמרו, תראה, הכי טוב זה לעשות מה שאבא שלי עשה, מה שסבא שלי עשה. מה עשו במאה שעברה? בואו נסתכל מה הם הוציאו. נדפיס את זה מחדש, אוקיי, טוב, גרפיקה, דברים כאלה. למעשה זה מה שעשה תנ"ך קורן. ההישג הגדול של תנ"ך קורן הוא הצדדים הטכניים, כלומר, ואני חושב שהוא ראוי לכל שבח על הדבר הזה. הוא השקיע בגרפיקה ובעיצוב העמוד, ובאמת, עשה בזה עבודה גדולה. אני חושב שגם הוא בעצמו היה גרפיקאי, כלומר, זה היה השיפור. אז קיבלנו תנ"ך שעיקר המעלה שלו שהוא ידידותי למשתמש. נעים לקרוא בו ונוח לזה. אבל איזה, מה להדפיס בפנים? אז הוא הלך לכמה יהודים חשובים ולומדים, ואני לא יודע בדיוק מה הייתה השיחה ביניהם, ואני יודע מה הייתה התוצאה. ואמרו לו, תשמע, מקובל היה על אבותינו להגיד שתנ"ך מסוים שנתפס בגרמניה, זה המדויק, נפיס לך את זה. אנחנו אחראים לדבר אחד, שמה שהיה בתנ"ך ההוא בגרמניה לפני השנה, זה יהיה אצלך. זה אנחנו אחראים, נעשה הגאות, נדקלק, נדייק, פה ושם. ולמעשה זה, למשל, נוסח התורה, זה פחות או יותר נוסח היידנהיים ברשו, למה שעשו בגרמניה. זה מה שאמרו לפני מאה שנה שזה מדויק, אנחנו ניקח את זה, מה יש לשבור את הראש? אתה רוצה להזכיר את העבודה מחדש? אין דבר כזה. מה עשו, ואיך ידעו במאה ה-19 אם הוא היה, אם היה ספוט, הוא היה שואל אותם, ומאיפה הם ידעו במאה ה-19 בגרמניה? אז הוא יסתם, היו עונים לו, תשמע, במאה ה-19, הם לקחו את המאה ה-18, אז תוקף שיפוצים לפי הבנתם, תיקונים, יש מחלוקות וכו', וככה הלאה, עד אני יודע, המאה ה-16 שנדפס התנ"ך בפעם הראשונה. והם עשו לפי כל אחד, כל דור, בודק שהמהדורות השונות, ומוציא עוד איזה מהדורה. אבל בעיקרו של דבר זה מתעדכן מדור לדור, הבדלים קלים, אבל ככה מגיעים, כך למעשה תנ"ך קורן, וכך גם תנ"כים אחרים. זאת השיטה. זאת אומרת, זאת שיטה שבעצם אומרת, נשתמש במה שעשו קודמנו, זה היה כל מיני חכמים שעסקו במסורה, הם בטח ידעו מה שהם עושים, נבדוק לפעמים יש ויכוחים וכו', ונראה. ככה עשו במשך מאות שנים, וגם במאה ה-20 עשו ככה. זה מה שעשו היהודים. אבל משום מה, תתפלאו לשמוע, גם הגויים היו מעוניינים להוציא מהדורה חדשה של התנ"ך. זה נשמע לנו מוזר, אני צריך להסביר. למה אכפת לגויים להוציא מהדורה של התנ"ך בעברית? אכפת. זה ספר חשוב. אז אכפת. בקיצור, במאה ה-20 שברו את הראש. מלומדים, בגרמניה בזמנו, לפני מלחמת השנייה כבר. ואז אמרו, טוב, אנחנו להגיד מה עשו את בעלי המסורה וזה, זה מאוד יפה, אבל אנחנו רוצים לעבוד בשיטה מדעית. מדעית, לקחת כתב יד טוב ולהוציא אותו לאור, גם אם זה תנ"ך. אין כתב יד שם חבר, לפחות כתב היד העתיק ביותר שיש. טוב, בסדר. איזה כתב יד יש? הלכו, חיפשו, אמרו, יש כתב יד אחד ממשפחת כתבי היד של התברנים שהוא מוכר וטוב, ניקח אותו, נמצא בספרייה של לנינגרד, לשעבר. אני לא יודע בדיוק, הכתב יד נקרא בדרך כלל למד על שם לנינגרד. יימח שמו של אותו רשע, אבל שמו נשאר רק על כתב יד של התנ"ך, כי ברוסיה כבר מזמן ניצצו את פסלו והחליפו את שם העיר, אבל בתנ"ך הוא יקרא לנינגרד, כמו כל העיירות בפולין, שהאדמו"רים נקראים, שאף אחד לא יודע בכלל המקומות האלה, אבל יש חסידות הזה, אז פתאום יודעים שיש כזה עיר. לגויים יש רק בזכותנו עוד זכר, טוב? נחזור לענייננו, אמרו, כתב יד לנינגרד. הלכו, התפיסו. זה מהדורה ראשונה, מהדורה שנייה, אחרי מלחמת השנייה, התפיסו מהדורה שלישית. זה התנ"ך המדעי, זה נקרא ביבליה הבריתא, סוטגתנגה, מהדורה מדעית מושלמת ויפה, עם חילופי נוסח. הרי מהדורה מדעית צריכה חילופי נוסח, אתם מבינים, בלי זה היא לא מדעית. עצם מה זה חילופי נוסח מכתבי יד אחרים, מזה. הנה יש מהדורה מדעית. זה מה שעשו, אבל הם אמרו, ולמה אנחנו לוקחים כתב יד אחד? למה באמת? כי אמרו, תראה, כשהם מוציאים טקסט, יש הרבה חילופי גרסאות. אין בזה, אי אפשר לדעת מה הנוסח המקורי של הטקסט הזה, האותנטי, שהיה בזמנו. אז לכן ניקח את כתב יד השלם, הכי טוב, הכי עתיק שיש. כי יש המון ויכוחים בין בעלי המסורה. נכון, זה בדברים קטנים, אבל המון, הנה, הדגמתי מהמילה הלא, הדגמתי מהמילה מזוזות, יכולתי להדגים טעמים, ניקוד, המון. אז אמרו, תראה, כל כך הרבה מחלוקות, אתה חושב שאפשר להכריע ביניהם? זה ככה, ואם היו שואלים אותם, או כששואלים, תגידו, אז מה הנוסח של בעלי המסורה? אז יגידו, סליחה, בעלי המסורה זה הרבה אנשים. אז כמניין, אצל יהודים בדרך כלל יש שני יהודים שלוש דעות, אז כמניין בעלי המסורה, ככה מניין הנוסחים. אל תשאל מה הנוסח ומהו הזה, אין אחד. הנה, כל בעל מסורה יש את ההערות שלו, עובדה שיש כל כך הרבה הערות מסורה, ויש ביניהם מחלוקות וויכוחים, אז סימן שיש הרבה. מה שבעצם אפשר לקרוא לו, הרב אורי קורא לו פלורליזם, תפיסה פלורליסטית במסורה. כלומר, יש הרבה נוסחים, אז אנחנו בודקים, בוחרים כתב יד אחד, ולמטה תקבל את הנוסחים האחרים. אני יודע, אני מגיע את מדבר יהודה, אני כתבי הלכים של הבעל המסורה, מה שאתה רוצה. זה מה שעשו. והנה, גם הרב ברויר שאל את עצמו את אותה שאלה באמת, שכבר שאלו גם בארץ וגם בחו"ל, אבל הוא חשב ששווה לבדוק את התשובה, לפני שאומרים את התשובה, שווה לבדוק את התשובה. אמרנו כבר, תשובה אחת הייתה, מה שעשו לפני 100 שנה, תדפיס את זה רק באותיות יפות, תקבל. אחרים אמרו, תראה, אין לך נוסח אחד, תן לך כתב יד אחד טוב ותגמור עניין. הרב רוי אמר, שווה לבדוק. עכשיו אני אתאר מה הוא עשה. הרב רוי אמר, בסדר, מה אומרים כתבי היד הטובים של בעלי המסורה? אני הולך לשאול את אנשי המדע, לא צריך לשאול, זה כולם יודעים, אבל מה כתבי היד הכי טובים נגיד שיש לתורה? נעשה תרגיל אינטלקטואלי, זה בכלל תרגיל אינטלקטואלי, זה עבודת פרך, תכף אני אסביר לכם. ונבדוק, נראה מה קורה, ניקח בתורה ארבעה כתבי יד טובים, לא משנה, אחד המוזיאון הבריטי, כתב יד ששון, השמות לא חשובים. ארבעה כתבי היד שכולם אומרים הם הכי טובים, הכי מדויקים, הכי נאמנים להראות המסורה של עצמם ולעצמם, בקיצור. ובוא נבדוק מה יקרה אם אני אנסה לעשות נוסח על פי ארבעה כתבי היד האלה. מה יצא לי? עכשיו, זה לא רק שאלה תיאורטית, אתם מבינים מה זה להשוות מילה מילה בתורה? כמה מילים יש בתורה דרך אגב? רק בסדר גודל. בערך 80,000. אז 80,000 מילים צריך עכשיו לקרוא, אבל לא רק לקרוא, לקרוא ולהשוות, נראה מה יצא. האם יהיו מחלוקות? עכשיו, ואיך אני אכריע את המחלוקות? אמר הרב ברויר לעצמו, פשוט מאוד, כמו שעושים יהודים, אני אכריע על פי רוב. אבל לא סתם על פי רוב, יש לי ארבעה כתבי יד, ויש בדרך כלל גם על כל תופעה הערות מסורה. אז אני קודם כל אכריע על פי רוב. עכשיו, מתוך ה-80,000 מילים, יצאו לו רק 200 מילים במחלוקת. הוא בדק רק ווים ויהודים, רק חסר ומלא, כן? 200 מילים של מחלוקת. ב-200 האלה, 180 מקרים הוכרעו ברוב מוחץ. 4-1, כלומר, 4 זה כתבי היד עם 4, והערות המסורה זה ה-5. 180 מתוך 200 הוכרעו ברוב מוחץ. טוב, אז כבר הוא קיבל לעצמו את הנוסח כמעט בכל המילים. נשארו 20 מילים. ב-20 מילים האלה, אני אקצר פה את העניין ולא אעריך, מי שרוצה יקרא בספר כתר הרם צורה והנוסח המקובל של המקרא, ספר שלפי עתי, אפשר לקרוא אותו כספר מתח, חוץ מהפרטים העובדתיים שיש שם. כי זה באמת דבר מזכיר. ב-20 מילים שנשארו, אז בעזרת הערות מסורה, אני לא אפרט פה כרגע את הבדיקה, עוד 10 יורדות. כלומר, מתוך 200 מחלוקות, 190 מוכרעות בצורה שקטה, רבועה, חלקה, רוב מוחץ. לא צריך לא סיבוב שני ולא סיבוב שלישי. כלום. מכה ראשונה? הכרענו. 10 מילים? 10 מילים. עכשיו, מה-10 מילים האלה, מעניין לציין, שאם אנחנו בודקים, נוסח התימנים שונה מנוסח האשכנזים ספרדים ביחד, תלוי איך סופרים את זה, בשש מילים או בתשע מילים, נספור כרגע שש, לא אכנס פה לפרטים. בכל הפרטים האלה, הנוסח שקיבלנו לפי הרוב, שזה כבר היה רוב של 3-2, רוב קצת דחוק, כן? זה אמנם רוב מכובד, 60%, אבל ברוב הזה התימנים יוצאים תמיד כמו הרוב. זה גם אומר משהו מעניין, אבל עוד לא הגענו למה שיוצא. אמר רבו דבר אחד, אם אני לוקח כמה כתבי יד של מסורה, הטובים ביותר, בודק אותם אחד מול השני, מכריע על פי רוב, בודק את הערות המסורה, והערות המסורה רק שתדעו, הוא לא בדק רק את הערות המסורה שבאותם כתבי יד, אלא לאותם מילים הוא בדק גם הערות מסורה שמופיעות בכתבי יד אחרים. אחרי כל היקף הבדיקה הזה, ואני מחליט להכריע על פי רוב, יוצא לי נוסח אחיד. אז אמר לעצמו דבר אחד, אם יוצא נוסח אחיד, סימן שהנוסח היה אחיד. אל תגיד לי שמראש היו 20 נוסחים, או 5 נוסחים. אם היו 5, איך אני הגעתי לנוסח אחד? התוצאות מדברות בעד עצמם. זה לא מקום לסברות, לפלפולים. אולי זה כך, אולי זה כך. אם הרוב של כתבי היד נותן בצורה מוחטת נוסח אחיד תמיד, זה אומר שהנוסח היה אחיד, אלא מה? פעם אחת כתב יד אחד השתבש, זה בדרך כלל המצב, פעם אחת כתב יד השני השתבש, אבל כולם תלויים באותו נוסח. כל כתבי היד הטובים של בעלי המסורת תלויים בנוסח אחד. לא היה שום פלורליזם, היה נוסח אחד, אחיד, והוא לא נשמע אצל כולם בתורתו, אבל על פי רוב אני מצליח לשחזר אותו מחדש. זאת מסקנה ראשונה, מסקנה מעניינת. לא חשבו את זה קודם ולא בדקו את זה קודם, זה אולי הדבר היותר מעניין. במקום לשאול את הדבר הזה, פשוט, שהתפיסו שהלכו לכתב יד. שאלת השאלה, בדק, כמובן אתם מבינים מה זה לבדוק את כל המילים האלה ולהשוות כל הדברים ולשקול ולקרוא, אבל אחרי הבדיקה המסקנה היא מדהימה. עכשיו הרב בויר אומר, אני אעשה תרגיל שלי. בואו נבדוק את הנוסח שאני קיבלתי מול ספר תורה שיש בארון קודש. שאתם מבינים, ספר תורה הנוסח שלא תלוי בהם. לפי מה הנוסח האותיות בספר תורה שלנו? לפי עבודתם של שני יהודים שאת כתבי היד האלה הם לא ראו. אחד מהם זה הרמה, רב מאיר הלוי אבול אפקה מספרד, תמיד חכם גדול, מכירים אותו מהספר יד רמה, אבל הוא קבע את נוסח המסורה, וגם הוא אותו סיפור. הייתי בספרד, אני בספרד, ויש המון שיבושים, אפשר להכריע וכו'. אני אלך להכריע. הוא ואחריו המאירי, ודאי שם ששמעתם, בפרובנס. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, המאירי והרמה, שניהם חיו באזורים שבהם כתבי היד האלה של בעלי המסורה לא היו. כל כתבי היד האלה מהמזרח, כן, הם לא היו אז בזמנם. זאת אומרת, הם מסתכלו על כתבי יד אחרים טובים של בעלי המסורה. עכשיו בואו נראה מה יצא להם. אמר רב בויר, זה מדהים. אמרנו ש-200 מילים היו במחלוקת, רק 10 הם בבעיה. עכשיו שאלה, מה-10 שהם בבעיה, 6 זה ההבדלים בין האשכנזים ספרדים לבין התימנים, ו-4 זה מקום שהרמה בעצמו היה מסופק. לא יקרה כל, כל הפרטים. יש כמה מילים שהרמה אחרי כל גדולתו ועוצמתו נשאר בספק. אמר רב בויר, זה מעניין. איך יכול להיות שאני עשיתי תרגיל על כתבי יד של כל מיני מקומות, והגעתי לנוסח אחד. הרמה עשה את אותו תרגיל בעצם על כתבי יד אחרים והגיע לאותו דבר, לאותה תוצאה. נגיד יש 200 מילים במחוקת. איך זה? שנינו ישבנו עם כתבי יד אחרים וכו'. על כוחנו התשובה היא פשוטה. הגענו לאותה תוצאה בגלל שעבדנו באותה שיטה. זה אני חושב הגילוי, לא יודע מה זה השני או השלישי המרעיש. לא רק שהוא גילה שיש נוסח אחיד, תכף אני אגיע לנביאים והכתובים בתורת משמעות הדבר, אלא בעצם הוא גילה את השיטה. הוא אמר, עכשיו אני אסביר, בעצם זה לא חידוש. כתוב אצלנו תמיד שהלכו על פי רוב, אבל אם הולכים על פי רוב והמקור הוא תמיד כתב יד אחד, מובטח לנו שנגיע תמיד לאותה תוצאה. אני רוצה לחזור למסקנה כי נראה לי שהיא מאוד חשובה. זאת אומרת, הוא אמר, היה כתב יד אחד מופתי שכולם היו תלויים בו, אני לא יודע מי הוא כי אין לי אותו כרגע, אנחנו תכף נתקדם ונראה אולי מי הוא, אבל אם עובדים באותה שיטה, לקחת הכתב יד הזה, כולם מעתיקים לפי, נוצרים הבדלים, ואז מכריעים על פי רוב, מובטח לך שתגיע לאותה תוצאה. לכן כתבי יד של המאה ה-11 עשירית הגיעו לאותה תוצאה, זה מה שבדק הרב בויר, ובמאה ה-13 כשעבד הרמה והמאירי, הם הגיעו גם לאותה תוצאה. ובעצם אם אתה עובד עם כתבי יד טובים, בדוקים, מנוסים, ואתה עובד בשיטה הזאת, תמיד תגיע לאותה תוצאה. כך אמר הרב בויר. ואז אמר הרב בויר, סימן דבר אחד, שהנוסח שיש לנו בספר תורה הוא נוסח יותר טוב מכל כתב יד שהפיצו לנו, למשל כתב יד בניגרד המפורסם. כי כתב יד בניגרד אמנם הוא חשוב, אמנם הוא יפה, אבל גם הוא סוטה בכתיב, הוא קצת פחות מדויק, הוא סוטה ב-120 מילים מהרוב. לעומת זאת ספר התורה שלנו לא סוטה אלא ב-6 מילים, ששם התימנים יש להם מסורת אחרת, עוד נגיע לתימנים. אז זה מעניין, זאת אומרת, השיטה שבה עוצב נוסח האותיות של ספר התורה היא יותר מדויקת מבחינת הגעה למקור מאשר השיטה להדפיס איזה כתב יד מדעי מהודר ומלומד. טוב, עד כאן, שלב א'. עכשיו הרב בויר היה לו סבלנות וגם מרץ, החליט לבדוק גם את הנביאים. אותו סיפור, לספור את כל המילים, בכל מילה לבדוק את הבא מילה היהודים, לבדוק, הפעם היו קצת יותר כתבי יד, לבדוק בכתבי היד את כל החילופים ולהכריע אותה שיטה, אותו תרגיל. בנביאים מדובר ב-900 מילים שנויות במחלוקת. זה כבר היקף אחר. הגודל הכללי של הנביאים זה בערך פי 1/3 מהתורה. לא משנה, כן, אז נעשה את החשבון לבד. אבל 900 מילים שנויות במחלוקת זה גם מובן. אמרתי כבר, אין נוסח מוסכם. 900 מילים, כן. אמרתי, סדר, אמרתי שסדר הגודל של המילים הוא פי 1 ו-13 וזה יוצא לפי החשבון, זה 80,000, תכפיל את זה ב... 140, משהו כזה, כן? סדר הגודל. לא, אני רק אומר, 900 מילים זה הרבה. עכשיו תשמעו את הנתונים. שוב הכריע על פי רוב, ושוב אותו דבר, אם מכריעים על פי רוב כתבי היד, הנה הערות המסורה, מקבלים רוב מוחץ, כל פעם רוב מוחץ, במקרים בודדים, הם ממש נשארים מקרים מועטים, שזה מחלוקת שקולה. כלומר, 900 פתאום מצטמצם לבודדים. אני חושב שזה הדבר המדהים. 900 מילים שניות במחלוקת, אבל ההכרעה ברוב מוחץ ב-890. הרי זו תוצאה שאף אחד לא היה צופה אותה מראש. אבל אחרי שהיא התגלתה, כבר אי אפשר להתכחש אליה. שוב, המסקנה הוא ככה, גם בנביאים, כולם היו תלויים בנוסח אחיד, אין שום פלורליזם. אני לא יודע מה אביה יגיד בשיעור הבא, אבל בטקסט אין שום פלורליזם, משהו אחיד לגמרי. ומסתבר שאם אתה עובד בשיטה הזאת, תגיע גם לנוסח הזה. עכשיו, למשל, בואו נסתכל על כתבי היד. כתב יד לנינגרד, מתוך ה-900 מילים, 280 מילים לא מתאימות להכרעה של הרוב. כתב יד של משה בן אשר, אביו של אהרון בן אשר, ב-130 מילים סוטה מהרוב. ואז הגיע הכתר. כתר זה כתב יד שהיה שמור בקהילת חלד, מפורסם, ומייחסים אותו שהוא כתב היד שהרמב״ם דיבר עליו. וכנראה שזה נכון, אבל גם אם זה לא נכון, זה לא משנה, הוא ודאי כתב יד שהוא מדויק, זה מה שחשוב, כן? אבל כנראה שזה כך. עכשיו הרב בוער אמר, בוא נבדוק גם אותו, כי כבר הוא, היה לו כבר כל הרצונים. בדק את הכתר, וראה זה פלא. ב-900 המילים שבהן יש מחלוקת, בין כל כתבי היד, והטוב שבכתבי היד, כמות הסטיות שלו היא 100, 130, 150, בכתר יש 7, רק 7 מילים. לפי חשבון יותר מאוחר, 2 רק. זה קצת תלוי בהכרעה של הרב בוער, שהשתנתה דעתו בכמה פרטים, אבל הרי תסכימו אותי שהשאלה היא סדר גודל, לא אם זה 7 או 2. גם כשהוא כתב כבר 7, הוא היה נראה שם שם בצדק. 2 זה בכלל מבהיל, כי צריך להתברר בכלל זה 0, ואנחנו צריכים בכלל לעמוד דום. אבל זאת אומרת, אמר רב בוער, אז מה, תגידו אתם מה זאת אומרת? זה כתב היד, זה התשובה. אולי לא ראה אותו הרב, אבל זה כתב היד, כולם תלויים בו. אם יש 900 מילים בנביאים שנויות במחלוקת, והנוסח האחיד המתקבל מהכרעה על פי רוב מוחץ, כלומר 4 נגד 1 או 5 נגד 1, הוא מכרע את כל ה-900 כמעט, כן? והנוסח הזה מתאים ב-100%, הרי 7, גם 7 מ-900 זה פחות 100%, כן? הוא מתאים ב-100% למה שיש בכתר, אז רק הוכחנו שהכתר הוא כתב יד כזה, שממנו הכל העתיקו. לא יודע אם זה לא מה שנכתב לי ממשה רבינו, אבל זה, באותה תקופה הוא שימש בתור זה. אמר הרב בוער, אם כך, אז לא רק שגילינו את השיטה, ולא רק שגילינו את הנוסח האחיד, ולא רק שהבנו איך עבדו חכמנו בימי הראשונים, אלא שיש לנו עוד דבר. גילינו גם את כתב היד, שעל פי מחשב אפשר להכריע את כל הספקות, משום שאחרי שהוכח, אני חושב ש-900 מקרים זה עדות מכובדת לכל הדעות, זה לא איזה 3 דוגמאות שאני מביא באיזה מאמר, ואומר, טוב, זה נראה ככה. זה כמות אדירה. אז עכשיו כל ספק שיש לי, קודם כל נלך לכתר. הוא העד הראשי, הוא המאמן, המדויק. עכשיו, אם אומרים בני קריית חלב שאלה ועיד הרמב״ם, אני מבין למה הרמב״ם אמר ככה בשבחים. לא סתם הוא אמר את השבחים האלה. בצדק הוא אמר את השבחים האלה. אתם מבינים? אין שום מכתבי יד ששרדו לנו. ורק שתבינו, לנינגרד, עם כל מה שהשמצנו אותו בתחום הכתיב, בניקוד ובטעמים רמת הדיוק שלו היא עצומה. הדמיון בין אלו והכתר הוא אדיר. כן, זה מתבטא בהבדלים דקים ביותר. אחרי כל זה, אם מצאנו פה אחד שהוא סוטה ב-200 מילים מהכתיבה שהוא התקן, ואחד שהוא סוטה רק ב-5, גמרנו את הבעיה. במילים אחרות, אם אנחנו שאלנו את עצמנו לפי מה נבדוק ספר ישעיהו, אז עכשיו כבר יש תשובה. ולא צריך לרוץ לא לבני ברק, לא למקום אחר. צריך לפתוח את ה... אם הרב בוער יוציא לנו תנ"ך, אז נוכל להסתכל בתנ"ך שלו. האמת שהוא הוציא תנ"ך, אז אפשר להסתכל בתנ"ך שלו. אפשר לעשות תאגר, לפי התנ"ך שלו, זה הכי פשוט. זה פשוט הכי פשוט. יש קנה מידה, כלומר לא רק שהוא גילה את השיטה, ולא רק שהוא גילה את הנוסח, ולא רק שהוא גילה את זה, אלא יש שיטה. עכשיו אני רוצה רק לסבר את אוזניכם, שלא תחשבו שהוא יסתפק רק בעבודה הזאת, שלדעתי היא עבודה אדירת ממדים, אתם מבינים מה זה לספוס כל המילים. הלך ובדק גם את ענייני הניקוד וענייני הטעמים בנושאים החשובים, כך הוא מגדיר שמה, לא עלה אתכם בפרטים, בין כל כתבי היד. תחשבו מה זה, באמת, אני מציע לכם בתור תרגיל, את גודל העבודה, תיקחו עמוד אחד בחומש ותנסו לבדוק את ההבדלים בניקוד בינו לבין חומש אחר. עמוד אחד, לא כל התנ"ך, עמוד אחד. בדרך כלל אנשים רגילים נשברים. ואני חושב שרק בשביל הדבר הזה היינו צריכים כולנו לעמוד דום במשך 5 דקות ולחשוב על העניין. איזה כוחות נפש אדירים זה דורש. אבל התשובה היא ברורה, זה תורת השם, זה לא משחק. יש אנשים שמוכנים לעמוד ולספור כל מיני נקודות בכל מיני מקומות. אז זה פה, זה נקודות בתורה, אז זה בחשבות עצמה. הלך ובדק וגילה שם עוד פעם את המסקנה שכבר אותו לא הפתיע כנראה, אבל אותו עדיין מפתיע. אין פלורליזם כזה. אם הולכים לפי רוב, מסתבר שכל כתבי היד האלה, הם, הזהות שלהם בניקוד ובחיים, בפרטים המרכזיים, היא, שוב, יש, אפשר להוציא בקלות את, את הרוב המוחץ, והסוטה הוא חריג. בקלות, כלומר, בעצם אמר לעצמו הרב ברואר, ולא רק לעצמו, כי עכשיו כבר המהדורות ידועות גם לנו, אפשר להוציא מהדורה של התנ"ך, שתיתן לנו את הנוסח לפי כתבי היד של ימי הגאונים, המאה העשירית 11, עם האותיות, הניקוד והטעמים, שלא רק הם מדויקים יותר, אלא הם פשוט הנוסח של המסורה, כפי שהייתה אז, ב-90 וכמה אחוזים. וזה בעצם נוסח הרב ברואר, כשאנחנו מדברים על מהדורת התנ"ך, תמיד יש מקום לשיפורים, כבר אמרתי עוד כמה מילים, אבל זה זניח בכמויות האלה, ומדובר בנוסח אחי. מסתבר דרך אגב, מכל המפעל הזה, שמהדורת מקראות גדולות דפוס ונעשייה, עם כל הכבוד, מהדורה שתמיד יחסו לה ערך רב וחשוב, היא לא כזאת חשובה. אפשר להגיד, היא אשמה בהרבה מהתקלות שקרו בהמשך הנוסח. עכשיו לא ניכנס לשאלה למה היא אשמה, ואיך עבדה מגיע שם, ומי הוא היה ומה הוא היה, זה לא חשוב, עשה עבודה גדולה, אבל לא מספיק טובה. אין מה לעשות, הרב בואי הראה שאפשר לעשות עבודה ברמה אחרת. הראה ועשה. בכל אופן, אחרי שמאדם כבר עשה את העבודה ברמה יותר טובה, למה נזדקק לזה? הרבה ממהדורות הדפוס תלויות במהדורת הדפוס ההיא הראשונה, וניסו לשפר אותה, לשפץ אותה, להתאים אותה למסורה. למה הרב בואי? למה לעבוד עקום? כאילו, הדפוס הראשון זה משהו קדוש, ואז צריכים עשה ומתן. מתאים לו, לא מתאים לו. בשביל מה לסבור את הראש? תשאיר את הדפוס במקומו, אבל לא זלזל בו, כל פרט הוא בדק גם מול מהדורת הדפוס. אבל בתמונה הכללית יצא שזאת לא מהדורה כזאת איכותית. אז עכשיו אנחנו יודעים את זה כבר, זה כבר לא משהו לידנו. עכשיו שיודעים, כבודו במקום המונח, בכל ספרייה באוניברסיטה יש צילום שלו, זה בסדר גמור. אבל עכשיו תעבוד על מהדורה, תעבוד עם הכלים ההגיוניים. עכשיו, מה היישום של השיטה? אתן לכם שתי דוגמאות. דוגמה אחת בתורה, בישיבת מעלה אדומים, כיוון שרוצים ללכת שם לפי הרמב״ם, אמרו, טוב, אם הרב בואר גילה את הנוסח, וזה מה שהרמב״ם אמר, אז צריכים לתקן את ספרי התורה שלנו. כיוון שכך, בפרשת נוח, זה המקום היחיד שיש משהו משמעותי, במקום ויהי כל ימי נוח, ויהיו כל ימי נוח, עמדו והוסיפו את הוו הזאת, וככה סיפרו לבנים שלי, לפני שקוראים בתורה פרשת נוח, מודיע שם מישהו, תדעו לכם, יקראו ויהיו, לכם כתוב בחומשים משהו אחר, אבל אל תתעקו, כי אצלנו כתוב הנכון. טוב, אז זה ויהיו. דבר שני, עשו דבר יותר מרשים. כיוון שהתגלה הכתר, בכתר שרדה שירת האזינו, כבר סיפרתי שהרמב"ם רצה לכתוב פתוחות וסתומות בצורת השירות, אבל כבר אמרתי שהתעללו בכתבי היד של הרמב"ם ושינו אותם לפי טבעם וטבעם של המגיעים. והנה בכתר רואים את שירת האזינו, זה פשוט רואים בעיניים, לא צריך לסבור את הראש. וזה הבדל, זה 67 שורות במקום 70, אם אני לא טועה, זה רשום, זאת אומרת, כן. אז הלכו בישיבת מעלה אדומים והחליפו את היריעה האחרונה של כל ספרי התורה, כדי ששירת האזינו תהיה כתובה כמו שהרמב"ם אומר. דהיינו, כשאמרתי כמו שהרמב"ם אומר, התכוונתי להגיד כמו שהרב ברואר אומר. אלא מה, כמו שהרב ברואר אומר, זה מה שהרמב"ם אומר. אני אומר את זה ברצינות. זאת אומרת, הם אומרים שם אנחנו עושים את זה בגלל הרמב"ם. ואפילו הבן שלי אמר, תשמע, זה יותר מוזר, כל ספר התורה, העירייה בגודל מסוים, אתה מגיע לעירייה האחרונה, תסוף, זה קצת גודל אחר יצא, קצת לא אסתטי. לא אסתטי, אבל לפני אסתטי צריך להיות נכון. אז החליפו, זאת דוגמה אחת. אני לא יודע אם בכל בית כנסת יעשו את זה, זה באמת דורס את גדלות נפש לאדם להגיד, אני חושב שאני רוצה ללכת לפי פסקי הרמב"ם, ועכשיו אני יודע, זו הנקודה החדשה, עכשיו אני יודע מה הרמב"ם אמר, עכשיו אני יודע מה התכוון, ואם סמכותו באמת כל כך חשובה בעינינו, אז קדימה, מה יש לדבר? זאת דוגמה אחת. דוגמה שנייה, יותר פיקנטית אולי. גם במגזר החרדי שמעו על הדבר הזה, תתפלאו לשמוע. ולמה זה מעניין אותם? כי אצל הנוהגים על פי שיטת הגר"א, הרי קוראים במגילות. בהפטרות. ולא עוד, אלא יש כאלה קוראים גם בתהילים ממגילה ומברכים לקרוא בכתובים כפי שמופיע, לא ניכנס לזה סוגיה בפני עצמה. אבל אצל הליטאים לפחות יש לזה ביקוש. עכשיו גם הם ידעו את מה שאמר לי אותו סופר סתם, תשמע, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אז יש כאלה שהיו מרוצים מהמצב של הילדים, ויש כאלה שהיו מרוצים מהמצב. אמר שם אחד, שתלמיד חכם רציני, ואמר, טוב, עכשיו שהרב בואר גילה את זה, אז מה יש לבזבז זמן? עושים תהילים לקרוא ממנו בברכה, אין שום בעיה, אבל לכתוב אותו כמו שבמהדורה של הרב בואר, כי זה מה שנכון. שלא תחשבו, הוא לא רק שמח בעיניים עצומות, הרב בואר הלך ובדק שוב בכתבי היד, הציע גם כמה תיקונים, נדמה לי שאחד או שניים מהתיקונים בתנ"ך האדום, זה בעקבות הצעותיו, כפי שכותב יוסי אופר בחלק מהמאמרים שלו. כלומר, הוא בדק לנושא, לא סתם קנה סחורה בלי לבדוק. אבל אמר, אין מה לדבר. הלכו, צריכים גם לתת גדולי התורה, זה לא הולך בלי זה. הלכו לרב ווזנר, שכידוע גם בתחום הזה הוא עוסק לא מעט, אמרו לו, תשמע, איפה משהו חדש? לא יודע איך אמרו, הם אמרו הרב ווזנר וזה, אבל אמרו, איפה משהו חדש? כמר, עכשיו לא צריכים, יש פה, יודעים את הנוסח הנכון. והרב ווזנר פרסם מכתב תמיכה, קדימה, נכתוב עכשיו לפי הנוסח הזה. כך פרסם. טוב, אז וככה עשו, אתם מבינים לבד שזה חומר טוב למאומות. קמו אחרים ואמרו, מה אתה אומר שהנוסח הישן שלנו לא טוב? אנחנו אומרים זה נוסח הגר"א. התחילה מהומה שלמה, אלה פוסלים ואלה מכתירים, אלה צועקים, אלה מכתירים. קיצור, שמחה וששון. הרב ברויר בהקדמה לספר כותב שהוא לא בא להכריע הלכה, אבל הוא מציע את החומר הזה לפני הפוסקים, שיכריעו, ההיגיון אומר, שיקראו, ילמדו את הנושא, ועכשיו ישקלו. אבל זה גלש לכל מיני פסים, פרסמו ספרים וכל מיני דברים פיקנטיים, אפשר לדבר על זה רק על זה, שעה שלמה. כן, כל ההשמצות והשמצות שכנגד, הוא פרסם מאמר כזה, הוא פרסם מאמר כזה. בקיצור, הייתה, עשו מזה מאומה שלמה, והפכו את זה למלחמה על המסורת ועל על הגאון מווילנה, ועל כל מיני דברים. אמרו, אם מה שהיה לנו זה הגאון מווילנה, אז משה אהרון בן אשר לא יותר טוב מהגאון מווילנה. זה נכון אולי שאהרון בן אשר לא יותר טוב מהגאון מווילנה, אבל זאת לא השאלה. השאלה השנייה היא, האם באמת הנוסח המקובל הישן היה של הגאון מווילנה או לא? זה לא כל כך ברור. מביאים שם כל מיני ראיות בסגנון, אם הגאון מווילנה אמר לכתוב תהילים, מן הסתם שכתבו תהילים הוא גם עשה עליהם את ההגה. אני לא בטוח בזה. לא הצלחתי להיות משוכנע בזה. אבל בכל אופן המלחמה הייתה מלחמה כבדה, בסופו של דבר הצליחו לשכנע את הרב ווזנר לחזור בו. אז הוא כתב, אני לא אמרתי שישנו את הסופרים את מה שהם נוהגים. כי לא לפרוץ את המקובלות. אמנם פרסמתי הסכמה, אבל אני רואה שזה מאומות, טוב. אז שישארו הסופרים במנהגם. הלכו, הוציאו מכתבים מכל מיני אנשים. אבל הדבר הכי מעניין בכל המכתבים האלה, באמת גדולי הדור כתבו שם, והם כותבים, מה שחשוב זה, נכון, גם אם זה כתב יד חשוב, אבל מה שחשוב זה ללכת על פי רוב, כפי שהיה מקובל תמיד. הקבל שזה מה שהראה הרב ברויר, שכתב היד הזה הוא ללכת על פי רוב. כלומר, זאת השיטה, התעלמו מהשיטה. זאת אומרת, הם לא קראו את הספר כנראה, אלא רק שמעו עליו מכלי שני ושלישי. זה בעיה קצת, אז אם אתה שומע מכלי שני ושלישי, אומרים לך, טוב, יש כתב יד טוב, אז אומרים, טוב, יש כתב יד טוב. אבל לא זאת הטענה שכתב היד הוא טוב. זאת השיטה, ככה יקראו על פי רוב, ככה יקראו את נוסח ספר התורה שלנו. אז למה לא לעבוד כך בנביאים וכתובים? מה ההיגיון בזה? טוב, זה קושיה, אבל בכל אופן, אז יש עניין להתווכח עליו גם, והנושא הזה בהחלט הוא מעניין, יש פולמוסים ופולמוסים שכנגד. עד כאן הראיתי מה חשף הרב בויר בתחום הזה, ומה הוא טען לגבי נוסח המסורה, ואמרתי שבבני ברק לא כולם היו מרוצים מזה. עכשיו מסתבר, נדמה לי שמי שדווקא מחזק את ידי הרב בויר בשיטתו, זה חז"ל. אני אסביר למה. חז"ל וכמה חוקרי מקרא באוניברסיטה העברית. כן, יש באוניברסיטה העברית מישהו אחד מומחה גדול לנוסח המקרא, קוראים לו פרופסור עמנואל טוב, באמת המומחה, אני אפילו שמעתי אותו השנה, באמת אדם מרשים, השליטה שלו בפרטי חילופי הנוסח היא מדהימה, הוא כולל 70 ותרגומים, והוא נחשב לסמכות מאוד בכירה. טוב, הוא שאל את עצמו שאלה מעניינת, מה יקרה אם נבדוק את מגילות מדבר יהודה, שלא היו תלויים בבעלי המסורה כידוע, כן? כי אחת ההשמצות שאומרים, טוב, בעלי המסורה זה נוסח של הרבני. לך תדע מה הרבנים האלה עשו, הם מסוגלים לעשות כל מיני מזימות. אבל מגילות מדבר יהודה, לא היו תלויים בהם, ברוך השם, נבדוק. הלך ובדק את הנוסח להוציא אותו, מעין לא עשה הרב בויר, רק הוא בדק את זה בקטעים של תנ"ך שנמצאו במדבר יהודה. והוא מבחינת נוסח, זה לחם חוקו. והוא מצא להפתעתו שאפשר לחלק אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת כמו שהוא קרא לה, חברה שדגלה בגישה פתוחה לנוסח המקרא. ללא זיקה ייחודית למסורת הקדם מסורתית. זה הטקסטים של קומרה. והאחרת, הטקסטים ממצדה ונחל חבר ועוד, מייצגים, אני קורא את לשונו, חוגים לאומניים שדבקו בלעדית בנוסח הקדם מסורתי רחמנא ליצלן. לא רק זה, אני לא יודע למה הם לאומניים, זה עד עכשיו לא הצלחתי להבין, אבל לא זאת הנקודה החשובה. מה שחשוב זה משהו אחר. החוגים הלאומניים האלה, וזה שמעתי עוד פעם השנה מפיו, ממש, בהרצאה של עזיר, היה להם נוסח שזהה לחלוטין לנוסח המסורה של בן אשר ברמת האותיות. נקודה. כלומר, ההבדלים בין בעלי המסורה במחלוקת האותיות לא יותר גדולים ממה שיש בהבדלים ממדבר יהודה. אמר עמנואל, טוב, איך זה יכול להיות? אז אמר, מוכרחה להיות רק תשובה אחת. שזה אותו נוסח, לא יכול להיות משהו אחר. כי זה אותו, הוא אומר, אני יכול לקחת את כולם, להוסיף אותם למה שידוע מכתבי יד בעלי המסורה, ואף אחד לא ירגיש בהבדל. אם אף אחד לא ירגיש בהבדל, על כורחנו צריך להגיד, אולי בגלל זה הם לאומניים. שלא היו מוכנים לקצת פתיחות, היה להם נוסח אחיד, יחיד, והוא זהה לחלוטין. יתרה מזו אמר, אני יודע, אני לא יודע סמך, אבל זה הוא כתב גם במאמר, שלדעתו כל מה שמוצאים אצל חז"ל, כולו משקף את הנוסח המסורתי, כפי שהוא ידוע מאותם כתבי יד של ימי הביניים. זאת אומרת, בסוגריים, מה שעכשיו הסברנו בשם הרב ברויה. אבל בעצם כשאנחנו חושבים לעצמנו, איך זה יכול להיות? הרי כתבי יד האלה הם מלפני החורבן, נכון? הם נכתבו, או סמוך לחורבן, או מהשנה קודם, או משהו כזה, אבל הנוסח הרי לא נולד באותו יום. כלומר, מייצגים את הנוסח של סוף בית שני. איך זה יכול להיות שהם אותו דבר כמו כתבי יד של ימי הביניים? אני חושב שאת התשובה בעצם כבר אמר הרב ברויה. את משום מה לא ציטטו אותו שם. התשובה היא, כי גם הם עבדו באותה שיטה והגיעו לאותה תוצאה. הרי מה אמר הרב ברויה? בשנת 1000 הגיעו לאותה תוצאה, ובשנת 1300 הגיעו לאותה תוצאה, כי עבדו באותה שיטה. לקחו כתבי יד מהימנים, שכולם תלויים בכתב יד אחד עותק מופת, למשל, כתר ארם צובע, עותק מופת של המאה העשירית, עבדו על פי רוב ובעזרת הערות המסורה, והגיעו לנוסח אחיד. במאה ה-13 חזרו על אותו תרגיל, הגיעו לנוסח אחיד. במאה ה-20 עשר רבו על אותו תרגיל, הגיעו לנוסח אחיד. איך גם בימי רבי עקיבא הגיעו לאותו נוסח? כי הם עשו אותו דבר. אחרי שהוא גילה את השיטה, הרי הדבר הכי הגיוני להגיד שזאת השיטה מימי חז"ל. נדמה לי זה פשוט מתבקש להגיד את הדבר הזה. באמת, אומר, אם הרי זה אומר שמה, היה עותק מופת, היה מונח במקדש, או מחוץ למקדש, וכולם הלכו והעתיקו לפיו, הכריעו על פי רוב, וכיוון שהיה להם אידיאולוגיה, כמו שמסביר שם, היה להם אידיאולוגיה שצריך להקפיד על נוסח אחיד ולשמור אותו ללא סטיות, אז זה יצא שהנוסח הזה נשמע. לדעתי יש לדברים האלה פירוש אחד, שבעצם השיטה הזו, הדרך שהיא בוצעה, וטיב הנוסח שהתקבל, הוא לא רק מהמאה העשירית, כי המאה העשירית זה הרב רואה רע בפשטות, אלא אם צודק עמנואל טוב וכנראה שהוא צודק, אז זה כבר מחזר. אתם מבינים שבכך אנחנו בעצם סוגרים כמעט את הפער עד ימי התנ"ך, כלומר, הפער בין חז"ל לבין סוף התנ"ך הוא לא כזה גדול. כלומר, מדובר בשיטה, בעצם מה שלמדנו זה, שמדובר בשיטה איך באמת משתמע נוסח המקרא, הוא דיבר גם עמנואל טוב, מדבר על נוסח המקרא לאותיותיו, אבל מבחינת השיטה כפי שהראה הרב רואה, זה גם הניקוד וגם הטעמים, זאת הדרך, כלומר, מדובר במומחים לדבר, שיש להם אידיאולוגיה, כמו שקורא לזה פרופסור עמנואל טוב, אידיאולוגיה מאוד קיצונית שחייבים לדבוק בנוסח אחד ולא לסתות ממנו, לשנות אותו. והם שומרים עליו, ובעזרת תלות בעותקי מופת ייחודיים, הקפדה גדולה והכרעה על פי רוב, הם מצליחים להגיע לנוסח אחיד. אז למדנו מזה הרבה. כמו שאומר מהדיר מקראות גדולות הכתר, מנחם כהן בעניין הזה, מה שחשוב לענייננו, שהרב ברויה, הוא חולק על הרב ברויה בהרבה דברים, אכן הצליח להעמיד נוסח אותיות שמידת זהותו עם נוסחו של הכתר, גם כמו שאחרי שצריך לצאת, היא כמעט שלמה. כמעט שלמה, בוא נגיד שלמה, מה להגיד כמעט שלמה, בשביל שתי מילים שיש דיכוח, אז זה לא כלום, טוב. אבל מה יש להם איזה מלחמת עולם בפרט אחר, אני תכף אגלה לכם מה, כי לפי דעתי זה חשוב. אז זה לפי דעתי הדבר העיקרי שעשה הרב רויה, אבל לא סיפרתי עוד משהו, עשה הרבה דברים, בתחום המסורה אני מדבר, שלא תהיה פה אי הבנה. למשל, אנחנו כל הזמן מדברים על המסורה המסורה, זה המסורה התברנית. אבל בימי הגאונים, וכנראה זו מסורה עתיקה מאוד, הייתה גם מסורה שקוראים לה בבלית. היא הייתה בבבל, היא ידועה לנו מימי הגאונים בבבל, אבל מקורותיה כנראה מימי בית שני. אני לא רוצה להאריך פה בנושא, יוסי אופר הוא המומחה לזה, והוא כתב על זה את הספר. הדעה המקובלת לפחות אנשי לשון אומרים, שהמסורה הבבלית יסודה או בימי בית שני, או אולי בסוף ימי בית ראשון מבחינת הנוסח הלשוני. אבל אני לא אכנס לפרט הזה. מה שחשוב זה משהו אחר. אבל איך אנחנו מכירים את המסורה הבבלית? עכשיו, אחת התשובות היא בגלל הרב ברויה, או בזכות הרב ברויה. למה? כי הרב ברויה, במסגרת עיסוקו בכתבי היד האלה, הגיע לידיו כתב יד, עם תברני כמובן וכו' וכו', והוא זיהה שכתב היד הזה מכיל הרבה הערות שתואמות את מסורת בבל לפי ההבדלים שיש בינה לבין מסורת ארץ ישראל. וזה הכתב היד ששימש מקור די מרכזי ליוסי עופר, רגע לפרסום המסורה הבבלית. מה פירוש? הוא זיהה שיש שם הערות שדומות למסורת בבל. אז אני רוצה להסביר לכם משהו. אני לא יכולתי לתת פה דוגמאות, יכולתי לתת עוד דוגמאות, אבל אני בעצמי נבהל כשאני קורא את הדוגמאות. תראו, נתתי דוגמה עם המילה הלא, 12 פעמים, 13 פעמים. תראו, כשיש הערת מסורה, צריך לבדוק את הפסוקים, איפה הם בתורה. כמובן, לא כתוב שם מראה מקום. כתוב רק המילים, ואתה מוצא. הבעיה היא שבחלק מהערות המסורה הן לא מתאימות למה שיש בכתב היד. ואז אתה מסתכל לשאול את עצמך, למה? האם זאת שגיאה, או האם זאת לא שגיאה? עכשיו, הרב ברויה אמר, לא, זאת לא שגיאה. אני אגיד לך למה זאת לא שגיאה. כי זה מתאים למסורה השנייה. סליחה, איך הוא יודע את המסורה השנייה? או לא, זה צירוף של שתי הערות מסורה משני כתבי יד שונים, שבצירוף חל שיבוש באחד הפסוקים במסירה, וזאת הבעיה. אבל איך הוא יודע? יש לזה רק תשובה אחת, אני חושב, לא יודע, אולי אני חושב להגיד משהו אחר. שהוא יודע את הערות המסורה, כמו בעלי המסורה. עכשיו, אני חושב שאתם לא מבינים מה זה, אני חוזר עוד פעם. יש 3 מיליון פריטים כאלה, אומר יוסי אופר. עכשיו, 3 מיליון האלה יושבים במחשב. יש מאמר שלם של יוסי אופר, איזה בעיות היו עם הגרות המחשב. מסתבר שנתנו את כל התנך האדום הזה להגרות מחשב, ואז התבררה שורה גדולה של בעיות. אבל בעלי המסורה הרי עבדו עוד לפני המחשב, וגם הרב רואה הרי לפני המחשב. כשהם עובדים על ההערות, המיליון פריטים האלה יושבים בראש, וכשהוא קורא הערה, זה ממש כמעט בכל הערה כזאת. אתה רואה, פתאום הוא שולף לך מפה ומשם ומשם, אומר, כשאתה מצרף את זה, אתה מבין שהוא חשב ככה, האופר יש לנכון את המראה מקום הזה, פה יצטרף לשתי הערות מצורה שהם במיעוט, זה מתאים לשיטה ההיא. אבל ככה זה לא בהערה אחת, שאדם עבד 20 שנה וגילה הערה אחת הוא הצליח לפרש. ככה זה אלפים, אלפים של הערות. בזכות הדבר הזה הוא הצליח לפרש המון הערות מצורה, תברניות ובבליות. זאת אומרת, חלק מהמפעל שלו בכלל זה לשחזר מה היה בהערות המצורה האלה. לאפשר להעמיד את מסורת בבל על רגליה, וגם את מסורת טבריה על רגליה המדויקות. שזה כמובן דורש מצד אחד שליטה מפליאה, אין לי אפילו מילה להגיד את זה. אצלנו, כשמישהו יודע לצטט פסוק, כי ההמשך שלו כבר אומרים זה בקיאות. מספרים בשם הגאון מווילנה, שאלו אותו מה זה בקיאות, אז הוא אמר, תראו, כל אחד יודע, יגידו לו מילה באשרי, הוא יודע להגיד את ההמשך. אבל תגיד המילה הקודמת, זאת אומרת, תגיד את זה הפוך, כן? אבל פה אנחנו מדברים, תגיד את זה הפוך במילים, אנחנו מדברים פה, תגיד את זה הפוך באותיות. תגיד את זה הפוך בטעמים? תגיד את זה הפוך בניקוד? אני לא יודע, אפילו לא יודעת איך להמחיש לכם את זה, אז אני רק אומר את המשפט הזה. אבל זה, לא, בזה לא מצינו את העניין, יש עוד דבר אחד שאני חייב להגיע אליו. דבר שהרב רואה ראה בו חשיבות גדולה, ואני חושב שהוא חשוב גם להבנת מפעלו בתחום הזה, מעבר לצד המדעי שהוא בוודאי מדהים ומרעיש, אני חושב. אחד הדברים שהרב רואה השתדל לעשות בתנכים שהוא הוציא ממהדורה למהדורה, לקטט את כמות החטף פתח באותיות לא גרוניות. זה שאני אגיד בדברית נורמלית. בשירת הים כתוב, צללו כעופרת במים אדירים. אבל בתנך קורן מנוקד, צללו הלמד בחטף פתח. למה זה מנוקד בחטף פתח? בעלי המסורה רצו להגיד שזה שוון נע. עכשיו היו שם שתי שיטות, חלק אמרו תסמן מתק, וחלק אמרו תסמן חטף פתח. כי הם הגו בדרך כלל סתם שוון נע כחטף פתח, למעט מקרים אחרים. לא ניכנס פה לכל הפרטים. טוב. עכשיו קורן היה תלוי במהדורת היידנהיים, והיידנהיים אהב מאוד חטפים פתחים כנראה. ככה הוא הרושם, אהב אותם, שם אותם בכל מקום שאפשר, זה לא סתם התפרעות, שם אותם. הרב ברואר לא אהב את החטפים פתחים האלה, וזה כתוב בכל מהדורה. אלא מה, קוראים גם ניסים, לא תאמינו. במהדורה הרגילה שהוא הוציא, אחרי כל המפעל הגדול הזה, אז הוא השאיר איזה 30 חטפים פתחים, כמו הוא זהב הארץ הייתו, והוא שדה מגרש הרי הם לא עם אחר וכדומה, בעיקר באותיות שורקות, כי כל כתבי היד היה להם חטף פתח. אמר הרב ברואר, אני לא יכול להמציא נוסח שאין לו עדים, ואין עדים אלו, הקדוש ברוך הוא אחרי כמה שנים כתב יד, ובו גם במילים האלה לא היה חטף פתח. הרב רואה, ברוך השם, אם כבר אני אומר שלא צריך, וכתב יד אומר את זה, קדימה, נמחוק אותו. וזה, בחומש הזה, כבר אין. עכשיו שאלה שלה, מה היה אכפת לו מחטף פתח? רק שתדעו שמנחם כהן, אז זה יש לו מלחמת עולם, על החטף פתח הזה. עוד יותר מעניין, החטף פתח הזה, קטע הרם טובה אוהב אותו גם כן. קטע הרם טובה שם אותו בלי סוף. בדיוק כמו תנך קוראים בעניין הזה. והרב רואה, למה סתם מקטע הרם טובה? הרב רואה כתב על זה מאמר. אני אקריא מה הוא ניסח, וברשותכם אני אגיד גם פרשנות משלי, אני מקווה שאני לא חוטא בדבר הזה. הוא כותב שקודם כל זאת לא הייתה כוונת התברנים דווקא חטף פתח. עשו סמן שבענה. וזה היה עניין של רשות ולא חובה. אבל הוא אומר בעיקר שהמנהג לנקד בחטף פתח איננו מתאים להגיעה המקובלת היום. ולא עוד אלא הוא מכשיר את הקורא ומשבש את הגיעתו. מה כוונתו? בימי בעלי המסורה, כל שבעניים אמרו כחטף פתח. אז לא היה נפקא מינה בקריאת התורה אם אתה כותב צללו עם שבענה או עם חטף פתח. קוראים את זה אותו דבר. אבל אנחנו, כשאני אומר אנחנו, כוונתי לספרדים ולאשכנזים, כי התימנים זה אצלם עדיין כמו פעם. אבל הספרדים ולאשכנזים קוראים שבענה כמו אה, כמו סגול. אז כשאתם כתוב חטף פתח זה נשמע אחרת. אז אומר הרב רואר, זה לא מה שהם התכוונו, זה משבש את הגיעתו, וכל המקיים את ההבדלה הזאת איננו אלא מן המטמיעי, כך הוא כתב. במהדורה, במאמר שהוא פרסם, הוא אמר שהוא לא רוצה איתו פעם במבטא. אני רוצה ברשותכם לתת פירוש לדבר הזה, נדמה לי שהוא נכון. מה פירוש? מה אכפת לו לעשות פער במבטא, או זה נשמע מטמיע? אכפת למישהו עם קריאת התורה מטמיע? הרי יש הרבה מילים שמנוקדות באופן מטמיע. אני חושב שכוונתו היא כזו. אנחנו היום קוראים את התורה במבטא שבו אנחנו מדברים, נכון? כידוע לכם, עם ישראל בגלויות דיבר בכל מיני מבטאים. בארץ המבטא הספרדי די שולט, גם אצל אשכנזים. וגם אצל הספרדים, בדרך כלל המבטא הספרדי די אחיד. ויש מעלה גדולה אולי בזה שאנחנו קוראים בתורה ומדברים באותו מבטא, זה מקרב את התורה אלינו. ברגע שאדם קורא את פריטי הניקוד האלה בצורה שהיא מטמיעה, זה ברור, היא משונה, שקוראים ככה תמיד מאירים לך, מה זה היה בדיוק המילה הזאת שאמרת, מה זה? אתה יוצר פער בין הקריאה בתורה לבין השומע על קריאת התורה. עכשיו שלא, הפער הזה הכרחי. יש המון פריטים של ניקוד שיוצרים פער כזה, אבל הם כבר הם מוסכמים על הכל. אבל אם מדובר בפרט ניקוד שהוא יותר פער וזרות מצד אחד, אבל מצד שני הוא לא חובה, כדאי לוותר עליו. למה כדאי לוותר עליו? לא בגלל נימוקים של בעלי המסורה. זה לא נימוק של בעל מסורה להגיד את זה. באמת, בקטע הרי המסורה זה נמצא. אבל זה נימוק של אדם שרואה את הציבור, רואה את התורה ושואל את עצמו, איך אני יוצר את החיבור ביניהם? ולפעמים, כן, לפעמים גם הקריאה עצמה היא חלק מהחיבור ביניהם. אני מרגיש שהזרות הזאת שהפריע לו, זה הניכור שמאדם מרגיש לפי הקריאה. אז קורא שמה, זה כמו, הופך להיות כמו להבדיל שהגויים קוראים בלטינית ולא מבינים מה שהם אומרים. שלא תהפך התורה לדבר כזה. אז אני לא יכול לשנות את המילים בתורה, לא על דעתו ולא לשנות את הניקוד. אבל אם יש פרט שהוא צורם לאוזן מצד אחד, ומצד שני אפשר לוותר עליו, כדאי לוותר עליו. זה שיקול הרי שלא תמצאו בשום מחקר מדעי. כי את המדען זה לא אכפת לו, להפך, לפעמים זה אפילו נעים לו. מה יש? זה מוזר, אתה? זה המדע, זה מה שלא טוב, זה מה שיש, מה אכפת לך? אבל כשאדם גם שוקל בראייה של, הייתי אומר, תרצו מחנך, תרצו מנהיג ציבור, תרצו שני, אז הוא אומר, רגע, ומה אני עושה בעניין, אחרי כל מה שגילינו, האמת אמת, אבל גם חשוב לי הזיקה הנפשית לתורה. ואני חושב שזה פשר אחרי הטוב, ואני חושב שזה פרט בודד אמנם, שבאתי אותו, פרט בודד, אבל הוא מעיד על משהו חשוב במפעל הזה. כל המפעל שהוא עשה נראה לי ונדמה לי, לא נעשה רק לבקשת האמת המדעית הצרופה, כלומר, כמו שעושים את יהודי, צריך לכתוב איזה מחקר על משהו, לא, יש איזה כתב ביד שעוד לא חקרו אותו, קדימה, תחקור, תבדוק ותתאר, יהיה לנו עוד מאמר או תכף, ברוך השם, מקדימים לספרייה, עשו ספרים הרבה אין כך. זאת לא המטרה, גם לא ככה התחיל המפעל. המפעל התחיל מזה ששאל עצמו, איך באמת תהיה לעשות, אז הוא שאל כמה שאלות שלא שאלו, והוא קיבל תשובות ששואלים שאלות שלא שאלו, ועובדים מגלים להם תשובות אחרות. אבל בעצם המטרה היא להחזיר עטרה ליושנה. הגלות גרמה הרבה שיבושים, זה חלק מהשיבושים. אפשר להתווכח ובאמת התווכחו איתו על הדבר הזה, זאת נקודה עקרונית. אולי הגלות יצרה הרבה שיבושים, אבל יש גם מה שנקרא המסורת, וחלק מהשיבושים כבר התקדשו, כן? לא ניכנס פה במגילת אסתר, יש כמה הבדלים וכו'. אז כן, לכתוב, לא לכתוב, בכל זאת אני אזכיר, בפניהם ולפניהם של מגילת אסתר, ולהרוג ולהרוג, אז כבר שלמה גרנצפריד, שם כותב, כבר שלחתם סופר אומרים שהיה איזה ויכוח, מה היה כתוב לו, ורבותיו נהגו ככה, ואלה אומרים ככה, אבל הוא אומר, אני מעדיף ללכת אחרי המסורת, שהרב בואי לתנש בפרטים האלה היא שגויה, בכתיבה. אבל הכסף הסופר אומר, אני מעדיף ללכת אחרי המסורת, בגלל שזה מסורת, והרבה סופרים אומרים גם את אותו נימוק, טוב, זה כבר מסורת. זה סוג אחר של ויכוח. אבל באופן בסיסי השאלה היא כמובן, לא רק מה הנכון, אלא זה התנ"ך שלנו. ופה היה דבר אחד שאני לא יודע אם אתם מבינים אותו, אבל אני רק רוצה להגיד לכם. אתם ודאי תבינו שאביה יעביר את השיעור, איך אפשר להתלהב מהסבר משהו בתנ"ך. זה כל אדם מבין, אז צריך לשמוע את הדברים. אבל נדמה הרבה פעמים שמה יש להתלהב אם יש שם וו ואין שם וו? בדיוק בנחום במילה ונודד, והוו שם המסכנה כנראה בגלל המילה נודד, הוו נדדה ובטעות התגנבה במהדורה הראשונה, היא נכנסה שלא כדת, ואחרי זה הוציאו אותה והתנצלו בפני הכהנים. אחד המגיעים אמר לי, איזה אסון קרה לנו, בטעות, אחרי כל ההגעות, הוו כן נכנסה לזה, אתה תגיד, אני לא ידעתי בכלל שיש שם בעיה במילה הזאת, אתה כמעט נראה לי חולה מהעניין הזה. אבל אם הייתם שומעים את הרב בוער על מילה כזאת, זה היה כמו אש. עכשיו אני שואל, מה יש אש? אני חושב שיש תשובה פשוטה. כי תורת השם יש. מה זה? אש שחורה על גבי אש לבנה. אם אנחנו באמת מאמינים, ואני חושב שאנחנו כולנו מאמינים, ככה אנחנו אומרים, שהתורה היא תורת השם, וזה לא כמו דברים רגילים, והיא באמת אש, והם חיינו ואורך ימינו. אז כל פרט ופרט שלה הם חיינו ואורך ימינו. אז זה גם הפרטים הקטנים. אין הבדל בין קטן לגדול. אני יודע, יש שכזה אמונה, יש על מה, זה כולם מבינים, אבל כשעוסקים בזה זה אש. ואני, כל מי שקורא, אני אמרתי באמת, מי שמכם יקרא את הספר שהוא על כתר הרם צובה, ירגיש שזה אש בוערת בעצמותיו. כל הספר הוא פרטים טכניים, איך יכולה להיות אש בדבר הזה? יכולה ויכולה. אם יש אמונה ויש הכרה מה זה תורת השם, זה הבעיה. צריך להבין מה זה תורת השם, מה זה האותיות, מה זה הדברים, מה זה המסורת, מה זה הדבר הזה שהצלחנו לשמר בעמל גדול של חכמים גדולים ומלומדים שמסרו את נפשם, והוא בדורנו מהאלה שעשו את הדבר הזה, שבזכותם יש לנו את הדבר הזה. אז זה באמת אין, זה לא רק פרטים כאלה שהם טובים לאיזה מחקר מדעי. עוד לא סיפרתי הכל, אני יודע, הזמן שלי נגמר, ואני תכננתי לגמור בזמן, לא יודע, מביאה התכוון להגיע בזמן, אבל נקווה שיגיע. אני רק רוצה להגיד לכם, תדעו, גם בתחום המסורה, גם בתחום המסורה לא על הכל דיברתי מה שהרב בורר גילה. לא דיברתי על צורת השירות, כבר הזכרתי שבבני ברק עשה מורמות, מלכי כנען וזה. לא דיברתי על עשרת הדיברות, קריאתם וטעמיהם, שגם בזה הוא גילה חידושים גדולים. אחרי שאתה קורא את כל זה, אתה אומר, בעצם הדברים נראים מאוד משנעים. אז למה התפתלנו כל כך הרבה? אז התשובה היא, ככה דרכה של גלות ומסורת, לא היה מספיק אפשרות לראות, זה לא חשבו, בסדר, אין טענות, דרכים, אבל היום אפשר לבדוק. ולא דיברנו על המון הערות מסורה שהזכרנו ועל תיקון טעויות, לא דיברנו על הוויכוח לגבי הגעיות וסימונם, אני אפילו לא רוצה להגיד מה זה, מסורת בבל אמרנו מילה, לא דיברנו על הספרים להסברת תפקידם של הטענים, אני רק מונה את הדברים שלא דיברנו, תפקידם של הטענים ושיטתם, והניסיון שוב, ניסיון לקרב את הדבר לקוראים, אנחנו קוראים את התורה בטעמים, אז גמר הגמור, שמעות התאה, כמו ספורי את הגמר, לא, יש לטענים משמעות, הרב בורר כתב ספר על זה, שמטרתו בין השאר לעזור לקורא, לא רק להכיר את החוקיות הטכנית של הטענים, אלא לראות מה זה אומר, אפילו הוא כותב שם דבר שדווקא מאוד מסתכם בעיניי, שהוא אומר, חבל שבסידור אין טעמים. אם היו טעמים בסידור, היית מרגיש מה זה פיסוק תפילה. אנחנו רואים את התפילה, ונותן שם דוגמאות, זו דוגמה שמאוד יפה בעיניי. האם באמת רופא חולה עמו ישראל צריך להגיד כמו, זאת אומרת, כמו הסיומים האחרים, אז מה לא, רופא חולה עמו ישראל הייתי מפסק, אני זוכר שם את הדוגמה, רופא, חולה עמו ישראל, כי את כל העולם אני רוצה. לעומת זאת, נגיד, מצניח קרן ישוע, זה משהו אחר. אתה לא תגיד מצניח קרן ישוע, זה לא יכול להיות. אז מה זה אומר? חבל שאין לנו טעמים, אם היו טעמים בתפילה, היינו מרגישים יותר את המילים של התפילה. בסדר. אבל, אני כבר גומר, אביה, אל תדאג. ועוד דברים לא הזכרתי, זה מה שלא דיברתי. אבל, אני רוצה רק לסתם. מה שבעצם לימד אותנו הרב ברויר בתחום המסורה, זה קודם כל שזה לא בלגן, ולא כל אחד יעשה כרצונו, אלא שזה משהו מאוד אחיד, אין שם פלורליזם, זה דבר אחד. דבר שני, שאפשר לשחזר את המשהו האחיד הזה. לא שאפשר, הוא גם עשה את הדבר הזה. דבר שלישי, שזאת השיטה, ככה עבדו מימי קדל, וכפי שהזכרתי, כנראה זאת השיטה עוד מימי בית שני. ודבר אולי רביעי, לפני האחרון, שיש גם לבדוק אחרי זה את כל המפעל הגדול הזה, איך אנחנו דואגים שזה יישמע, יראה, יובן, ויתקרב לליבו של הקורא. ואחרון וחביב, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל מאז עידן הדפוס, נושא המסורה נדחק לשוליים. ובצדק מסוים, כי אף אחד לא הבין בזה, זה לא אמר לאף אחד שום דבר, והם לא ידעו מה לעשות עם זה, אז כמה מלומדים עסקו בזה, וזה. וככה הגיע. באיזשהו מקום, אני חושב שהרב בורר הצליח להחזיר חזרה את הנושא הזה להיות נושא מרכזי, לא בגלל שזה נושא מדעי מעניין. אלא כי גם הדבר הזה קשור באמת ללימוד התורה, להבנתה, וזה חלק מהפרטים החשובים לנו. חשוב לנו איך לכתוב מגילת אסתר, לאותיותיה. אז צריך להשקיע ממש לדעת איך רוצים לקרוא תהילים ממגילה ולברך עליה. רוצים? אז צריך לדעת מה הנוסח של התהילים. אי אפשר להתייחס לזה סתם כדבר, כמו בכל תחומי ההלכה. רק שבהרבה תחומים יש אחרים שעוסקים, את התחום הזה הוא גאל מתחום הנשייה. הוא גאל אותו הייתי אומר, מהיופש המחקרי, והחזיר אותו לדיון מרכזי. אז יש אנשים שרבים, ובבני ברק מתווכחים, בסדר, יש גם קצת חיים ועניין. אבל מעל הכל, החזיר את הנושא הזה לעסוק, שנדע קצת, אני מקווה שקצת יותר אנחנו מבינים את גודל המפעל. באמת, כל פעם שאני מדבר על זה וקורא את זה, אני מרגיש שאני לא יודע אם אני האיש הראוי להסביר את גודל המפעל, אבל לפחות שנבין עד כמה הדבר הזה הוא גדול, ובעצם בדבר הזה אנחנו יכולים להגיד בהחלט את דברי הגמרא. הגמרא אומרת, חכם שמת הכל קרובה. שאלת הגמרא, הכל קרובה? מה? בגלל שהוא נפטר כולם עשו בני דודים? לא, אלא אימא, הכל כי קרובה, הכל חותר, הכל מברם, הכל זה. מה רצה הגמרא להגיד? חכם שמת, כולם חייבים לו. לא חשוב הוא ישתתף בשיעור שלו, לא ישתתף בשיעור שלו. אבל את מה שהוא השאיר, כולם הוא חייבים לו, כי כולם נהנים ממנו. הפענו בעניין הזה, כל אחד שמחזיק, לא משנה, בטח אתם מחזיקים. אבל כל מי שרוצה לדעת, מה כתוב, מה טעים, מה ניקוד, מה זה, מה זה, כולם כקרובה. ויהיה רצון שנלמד ונמשיך הלאה. תודה.